אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום וצהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, חן עוז על הביצוע הטכני, שלום לכן. שלום מאיה סלע, בבוקר יום רגיל זה.
שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם צליל אברהם שלנו, אני מעיזה לומר, למרות שהיא גם יוצרי חיות כיס,
לא,
וכאן
לא,
דיגיטל,
היא
אבל
שלנו.
היא שלנו. אז אנחנו נדבר איתה על הספר עוזרת בית של סטפני לנד, וכאן קרה מקרה מאוד מוזר, ממש המקרה המוזר של כלב בשעת לילה, שבו ראינו קודם כל את הסדרה, אני בכל אופן ראיתי, ועכשיו, רק אחרי הסדרה, בארץ, הספר הזה תורגם לעברית, הגיע וביקשנו מציל אברהם לספר לנו אם הספר הזה נסבל או שהוא בלתי נסבל, ממש כמו הסדרה שאני מודה שלא יכולתי לסבול רגע אחד בה, ועשתה לי פריחה בכל הגוף, עוד מעט אני אסביר למה. משהו באופן האסתטי שבו עוני מוצג שם, זה, פשוט הרגשתי שזה פשע שנאה נגד חד-הוריות ועניות, או פשע אסתטי בכל אופן. אנחנו נשאל את צליל אברהם על הספר, ואני אנסה להבין אם כדאי לקרוא אותו.
אני יכול לגלות למאזינים סוד?
אני יודעת מה אתה הולך להגיד, אבל לא גילית לי קודם. בוא תגלה ונראה, אתה מאמין ביושר שלי, נכון?
לא, זה לא קשור לזה, יש לנו תסריט בתוכנית, אנחנו כותבים מה אנחנו הולכים להגיד וזה וזה, ואת המילה חדוריות כתבת במילה אחת, חדוריות.
נכון.
אני רוצה, אני
וואו,
מת על זה.
וואו, איזה סוד. חשבתי שאתה הולך להגיד את הסוד הכמוס שלא ראית את הפרק אחד אפילו מהסדרה הזאת.
לא, ראיתי.
ראית?
לא,
וואו.
לא, לא.
אני הנחתי שלא
לא,
ראית.
לא, רגע.
אוקיי.
בואי שני סודות, כן. בסדר? את עשית לי אוטינג הרבה יותר חמור. ראיתי קצת מהפרק הראשון.
אוקיי. אז זה לא
היה...
נחשב.
לא.
זה מה חשבת? אהבת? חיבבת? סנטה?
כל כך אהבתי שהפסקתי אחרי כמה דקות.
זה לא קשור אצלך, אתה יכול גם לאהוב משהו ולהפסיק לראות אותו.
אני יכול...
אתה אדם לא סקרן באופן קיצוני הרי, בוא נודה בזה.
אני נראה נותח מחמאה פה, עשית תחדיש עברית, חד אוריות, איך...
לא, זה לא אם אני לא המצאתי את זה, יובל.
לא המצאת את זה?
לא, לא, לא.
מבחינתי אתה המצאת את זה.
אוקיי, בסדר, אז אני המצאתי את זה. בדיוק, אני המצאתי את זה, בסדר.
זה מדהים.
נכון, מעט נרחיב את הדיבור על הדבר הזה. אנחנו נדבר היום גם עם יונתן דורון בפינתו עובר מסך על הקוסם הרצוץ, כי אנחנו מציינים היום את יום הולדתו של אל פרנק באום, שנולד ב-15 במאי 1856. ב-17 במאי 1900 יצא לאור הספר הקוסם הרצוץ. אז אנחנו נחגוג את כל הארצייטים האלה עם הגרסאות הקולנועיות שנעשו לסרט הזה וכן הלאה.
אני ראיתי את הקוסם הרצוץ.
בכל גרסאותיו?
לא.
בסדר.
רק את הגרסה הזאת.
הזאת, מה זה הזאת?
היי, מה מפורסמת.
עם ג'ודי גרלנד.
כן, עם ג'ודי גרלנד.
בסדר. נו, מי לא ראה את זה? בחייך, זה לא חוכמה. תראה, בטח הוא יביא לנו כל מיני...
כשאני כן רואה משהו, את אומרת, זה לא חוכמה. כשאני לא רואה משהו, את יורדת...
אתה לא יכול לנצח איתי.
מתי אני מקבל את הצלש?
אני מנסה להתרקח. אני מנסה.
אני מתחנן. יש לי מספיק מרוקחים מסביבי.
לא להתרקח?
לא. לא, אם הייתי רוצה...
אני משלמת על זה גם מחיר, אתה יודע.
על מה? על זה שאת לא מרוקחת?
כן.
לא אכפת לי המחיר שאת משלמת, זה קורבן שקל לי לכלל...
טוב, אז אני לא אתרקח. חבל, כבר התכוונתי להתחיל להתרקח קצת.
טוב.
טוב.
מחירים? נדבר על מחירים.
כן.
באיריש טיימס מספרים לנו על מקום שבו יש ענייני מחירים. קונים ומוכרים ספרים עתיקים כבר דורות, מה שאומר שהם נתקלו בדברים שונים ומשונים שמתחמים בתוך ספרים עתיקים. אני שמעתי פעם מה אנשי סוחרי ספרים עתיקים מוצאים בתוך הספרים, וזה לא נעים. גם היה לנו איזה אייטם. הדברים הדוחים שמוצאים בתוך ספרים עתיקים, או סתם ספרים יד
אבל
שנייה.
אבל יש גם דברים לא דוחים, יש גם אוצרות.
לא דוחה, זה אוצר. הם מצאו שני מטבעות זהב מוחבאים בשדרה של הספר, זה החלק באמצע בין שני...
אנשים יודעים מה זה שדרה בדרך
כן?
כלל. כן,
אני לא יודע.
לא, רק אתה יודע מה זה שדרה, בוא תסביר לנו. כן. בשדרת הספר מצאו שני מטבעות זהב עתיקים.
היום אני אבכה, מאוד מטבעות זהב עתיקים. הם מצאו את אוצר מטבעות הזהב הזה בספר פשוט למדי, ספר תפילה קתולי, שהוא כשלעצמו חסר כל ערך כספי. מטבעות הזהב לעומת זאת הם מטבעות מקסיקנים ישנים, ששוויים כיום הוא מוערך בסביבות 5,000 יורו, שזה מדהים.
מאוד נחמד, מאוד.
מה שאני רוצה להבין זה איך הם מצאו את המטבעות.
או.
הם נקנו על ידי החנות הזאת, זאת אומרת, הספר נקנה על ידי החנות הזאת, קניז, כחלק מספרייה שבה 25,000 ספרים. הם קנו את הספרייה הזאת מהבישוף האירי,
בישופות מסוימת איפשהו, כן.
כן. זה לא הסיפור. בגלל שהם לא רצו להסתבך עם אלוהים, אז אנשי החנות הזאת יצרו קשר עם הבישופות, שמכרה להם את הספרייה, והם רצו, והם שאלו, אולי אתם רוצים את ה... זה מדהים. הם רצו לשאול אם הם רוצים את המטבעות בחזרה, כי כן. אני רואה, אנחנו קנינו את הספר.
נכון, נכון. זה יפה. אני חושבת שזה נורא יפה.
הבישופות לא רצתה את המטבעות.
נכון.
למה?
זה גם יפה.
מה קורה? מה קורה?
כולם השומרונים הטובים.
מדהים פה. אולי אנחנו צריכים להיות כולנו קתולים. זה נראה לי סוג של...
לא, 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 לא.
זה פשוט
לא... אני לא יכולה. אני מאוד מאוד יהודיה פשוט. זה לא יעזור. אני לא יכולה להיות קתולית, לעולם לא אפנה את הלכי השנייה. אי אפשר פשוט. זה לא בגנים שלי.
אני לא יודע אם אני מאוד יהודי, אבל אני מאוד לא קתולי.
אוקיי.
האמת היא שאני קצת קתולי.
אתה קתולי, אתה פרוטסטנטי, האמת.
בסדר, הם העלו השערה שם שהמטבעות הוסתרו בספר התפילה הזה על ידי כומר, מיסיונר קתולי, אולי, בזמנים שבהם רדפו אותם במקסיקו, ואולי הוא נאלץ לברוח, הוא הסתיר את מטבעות בספר התפילה שלו. הם לא החליטו מה לעשות עם המטבעות, הם שוקלים למכור אותם ולתרום את הכסף לצדקה. אתם לא יכולים לעשות איתם משהו שערורייתי, כמו, לא יודע מה, לבנות משהו חדר נוסף בכנסייה שלכם, לצדקה דווקא.
תשמע, אני חושבת שזה מאוד מאוד יפה לראות איך הם לא מוכנים להתעסק עם אלוהים בסיפור הזה, הם לא מוכנים להרוויח פה שום דבר, זה, אתה יודע, הם קנו ספר, והם לא מתכוונים להרוויח מהמטבעות זהב האלה, זה פשוט, ומדובר בסוחרים בסופו של דבר, אבל עדיין, אלוהים זה אלוהים. אגב, ב-Irish Times גם כן דיברו על העניין הזה של איך מצאו, והגברת הזאת שישבה בחנות ומצאה את המטבעות, היא לא בדיוק הצליחה להסביר איך, למה היא פתחה את שדרת הספר, כאילו, מה הסיפור?
כן.
יכול להיות שהוא היה כבד מדי,
או שהוא היה קרוע וזה נפל.
כן, היא לא היה לה הסבר מניח את הדעת, אולי הייתה לה התגלות.
לגבי, אולי אלוהים סיפר לה, חכי, תפתחי את זה, אבל אז אם אלוהים סיפר לה, אז היא יכולה לשמור את זה לעצמה. אם הייתה לה התגלות, אז מותר לה לשמור את זה.
לא, אבל אם הייתה לה התגלות... אם הייתה לה התגלות, ואלוהים התגלה אליה...
כן.
מה זה שני מטבעות? היא תגנוב עכשיו שני מטבעות זהב אחרי שאלוהים התגלה אליה? איך זה הגיוני?
זה גם...
אתה נהיה אדם יותר טוב.
את מכירה את האימור של פסקל, למה עדיף להאמין באלוהים?
למה?
אז זה עניין סטטיסטי. עניין סטטיסטי שיש ארבע אופציות. זה עניין סטטיסטי לגמרי. אתה יכול או להאמין באלוהים ושיש אלוהים, או שאתה יכול להאמין באלוהים ושאין אלוהים, או שאתה יכול לא להאמין באלוהים ויש אלוהים, או שאתה יכול לא להאמין ואין אלוהים. וזה עניין של רווח ותועלת, מה אתה מרוויח ומה אתה מפסיד. עכשיו, נניח שיש אלוהים והם לוקחים את ה-5,000 דולר אירו האלה לכיס שלהם, שיחקו אותה, הרוויחו 5,000 דולר. אבל אם הם לוקחים את ה-5,000 אירו האלה, ויש אלוהים,
זה לא שווה את זה. זה גם, אתה יודע, יכול להיות שאם זה היה 50,000 יורו, אז בסדר.
לא, זה לא שווה, גם אם זה 5 מיליון ויש אלוהים ומחכה לך.
יש העולם הבא.
על הדבר הזה, אתה במקום להגיע לגן עדן, נצלה לאין סוף בגיהנום, לא מתעסקים.
מאוד לא יהודי. איתנו באולפן, צליל אברהם שלנו. מיוצרות חיות כיס, בכאן דיגיטל, לשיחה על חד הוריות, עוזרות בית ועוני. שלום צליל אברהם.
שלום איה, שלום יובל.
אנחנו מדברים על עוזרת הבית, ספר של סטפני לנד, שיצא עכשיו בעברית, בהוצאת 22 אותיות, בתרגום של ענבל מלכה, והוא בא אלינו אחרי שכבר ראינו את הסדרה בנטפליקס, אני ראיתי והתרגזתי ממנה מאוד. סניתי אותה בגלל האופן המאוד מעוצב ומאוד פוטוגני שבו הם מציגים את העוני. העוני כמוצר בנטפליקס נראה לא רע בכלל, וככה הייתה לי תחושה שזה מעוטט לאנשים, תראו, עוזרת הבית שלכם, היא די מרוצה בעצם, היא יפה, היא צעירה, יש לה שיניים טובות.
וואו.
אז מעניין אותי לדעת, האם לקרוא את הספר, האם ככה זה גם בספר?
אז תשמעו, אני התחמקתי הרבה זמן מהבקשה שלכם לקרוא את הספר הזה, מהסיבה שפשוט ראיתי שזה הספר שעליו התבססה סדרה בנטפליקס, ואמרתי, אין לי כוח לראות בחיי עוד סדרה אחת בנטפליקס. אין סיפור שהרשת הזאת לא מסוגלת להפוך לקיץ' יומרני ומשעמם וקלישאתי.
אבל מאוד
אין
אסתטי.
אין עניין. ועכשיו אכן שמעתי אתכם מתארים שזה מה שהם עשו. אז תשמעו, לא נעים לי לומר, אבל זה ספר נהדר.
כן?
באמת?
כן, oh. וזה ממש כואב לי לשמוע שזה מה שקרה לו. אני אספר את זה כמו שזה מסופר שם. זה בעצם סיפור חיים בגוף ראשון של סטפני לנד, שהיא בחורה אמריקאית רגילה, מעמד בינוני נמוך, שגרה בקצה הצפון מערבי של ארצות הברית, מצפון לסיאטל, אזור מאוד פשוט ועני. והיא ככה מגיעה לגיל 28 כשהיא מתגלגלת מעבודה לעבודה בבתי קפה, בכל מיני עבודות כאלה. היא מתכננת, סוף סוף היא הצליחה לחסוך כסף ללכת לקולג', היא מתכננת לעשות את זה, ואז היא נכנסת להיריון, ומסתבר גם שהבחור שנכנסה ממנו להיריון, הוא מתגלה להיות בן זוג מתעלל. וככה היא מוצאת את עצמה בבת אחת כאם חד הורית, ללא קורת גג. והיא מתארת את ההתגלגלות שלה בהתחלה אצל קרובי משפחה, ואז בבית מחסה לחסרי בית, ובסופו של דבר כמנקה ברשת כזאת של מנקות שעובדות בשכר מינימום, שחיה יחד עם הבת שלה באיזה דירת חדר מוקת עובש, ממש בתת תנאים, באיזושהי עיירה שם. והספר הזה, קודם כל היא כותבת נפלא, אבל זה לא רק שהיא מתארת יפה איך היא מנקה את האסלות וכל התיאורים האלה, אלא גם היא ממש מכניסה אותנו לתוך החיים של אישה ענייה, והיא שוברת המון, המון מיתוסים על עוני כשהיא עושה את זה. למשל, אחד הדברים שתמיד חושבים שלעניים יש בעיתו זה לנהל תקציב. וגם בישראל, עם אם חד הורית שחיה בעוני, חיה מקצבאות, היא גם חיה בספר, היא עובדת בתור מנקה, אבל היא גם מקבלת את תלושי מזון מהממשלה, היא מקבלת סיוע בדיור, היא מקבלת סיוע במעון, ובלי כל אחד מהדברים האלה היא תהיה ברחוב. וגם בארץ, נשים שהן במצב דומה לזה, אז אם הן יבואו לרווחה ויגידו שאין להן כסף לגמור את החודש או לקנות אוכל לתינוק, אז יכולים הרבה פעמים לשלוח אותן לתוכנית לניהול תקציב. כאילו, הבעיה שלהן זה לנהל תקציב. וברור שהעניים הם במצב הזה, כי הם לא יודעים לנהל תקציב. אז למשל, אני אקריא לכם קטע. היא מתארת שם, זה קטע מדהים בעיניי. עם שכר דירה, חשבונות, ביטוח רכב, דלק, טלפון ואינטרנט, מכבסה אוטומטית ומוצרי היגיינה, הוצאות החודשיות שלי היו בערך $1,000. כשמאיה, זאת הבת שלה, או אני, נזקקנו לנעליים חדשות, או אפילו למשחת שיניים, הייתי צריכה להתבונן בלוח התקציב שלי שהיה תלוי על הקיר, עם פירוט של כל תשלום, עד מתי הוא אמור להתבצע ובאיזה תאריך הוא ירד לי מחשבון הבנק. בדרך כלל נשארו לי רק $20 שיכלו לעזור במקרה של מכה לא צפויה, כמו חשבון חשמל גדול מהרגיל. אם לא הייתי מקבלת מענק למעון יום, לא הייתי יכולה להרשות לעצמי לעבוד בכלל, מאחר שההכנסה שלי הייתה גבוהה יותר, הייתה להשתתפות עצמית בסך $50 בחודש, וזה נמשך. כל דולר הוא מחושב ברמה הרבה מעבר למה שרובנו יודעים לעשות, מתי כל דבר ירד מהחשבון.
מה זה לא יודעים לעשות? לא תורכים לעשות, כי זה לא משנה לנו. פלוס קצת, מינוס קצת, זה לא עושה הבדל.
וגם ברמת הטווח הארוך, היא מתארת איך היא שם, אחרי יום של ניקיון בתים וטיפול לבד בתינוקת, היא מכינה לעצמה כוס קפה גדולה ויושבת ללמוד, כי הלימודים זה מה שיוציא אותה מהעוני. והיא מתארת שם עוד אחד מהדברים שהרבה פעמים שוכחים לגבי עוני, זה בידוד חברתי נוראי. למשל, איך אנשים בסופר מסתכלים עליה כשהיא משלמת בתלושי מזון, או כשהיא בוחרת להוציא את תלושי המזון על חלב אורגני, מתוך החלטה שעדיף להוציא את זה על מזון איכותי לבת שלה, והיא עצמה תאכל לחם עם ריבה. אבל מסתכלים עליה כאילו איך היא מרשה לעצמה את המזון מותרות הזה של חלב אורגני, שהמשפחה שלה כבר לא מסוגלת לעזור לו, כי גם שם כולם גרים בקרוונים או בדירות חדר, ולא יכולים אפילו להזמין אותה לארוחה או לתת לה לישון אצלם. ותיאורים ממש עוברי לב שהיא מגיעה נגיד ליום הולדת שלה בסיטואציה שאין לה אף אחד לחגוג איתו. וגם אני חושבת עם המחישה נורא יפה, יש איזה מיתוס כזה על כאילו על פירמידת הצרכים, נכון? כאילו שאם בן אדם עסוק בלהתקיים, אז לא מעניין אותו עכשיו הגשמה עצמית, ולא מעניין אותו חיי חברה. והיא מראה משהו שגם חוקרי עוני יודעים שזה לא נכון, שגם בן אדם שעסוק בהישרדות, לפעמים הוא ממש מרגיש שהוא חייב לשבת לשתות קפה בבית קפה כדי להרגיש אנושי, כדי להרגיש בן אדם. ובסוף מה שמאפשר לה להיחלץ מהמצב הזה, זה שהיא מצליחה לקבל איזשהו סכום כסף שפשוט מאפשר לה לשנייה לעצור ולדמיין את העתיד. וזה הכל, וכמה אלפי דולרים, אבל זה הכל ההבדל, כאילו מהעיסוק היומיומי הזה. וזה מפתיע אותי שאת אומרת שהסדרה היא פוטוגנית, כי התיאורים שם הם כל כך גרפיים, ולא פוטוגנים של הלחות, הבת שלה כל הזמן עם דלקת ריאות ודלקת אוזניים, כי הן גרות בבית שאין בו תנאים, וקר להן בחורף, של האוכל התעשייתי והזול שהן אוכלות, של המון פרטים קטנים.
היא לא עושה את הדבר הזה של האסתטיזציה של המצב שבו היא נמצאת.
להפך, היא ממחישה ממש בצורה גרפית את העוני, אבל לא רק כדי שתזדעזע. אוי, איזה מזעזע, איך אנשים עניים חיים הם רעבים. בסדר, היא ממש נכנסת שם לעניינים של מדיניות, שנותנים לה מחסה, אז בתמורה היא צריכה ללכת לקורס שילמדו אותה איך לחסוך בחשמל, ואומרים לה לסגור את החשמל כשהיא יוצאת מהחדר. כל הזמן מסתכלים עליה כבן אדם חסר יכולת, והשם במצב שלו.
כלומר, כן, כי זה גם רעיון מאוד אמריקאי, שהעניים, את יודעת, אם את ענייה, אז כנראה עשית משהו לא בסדר.
וזה אתגר גם בסופו של דבר בסיפור הזה, כי בסופו של דבר סטפני לנד עצמה אכן הצליחה להפוך לכותבת ויראלית ומכניסה, והסדרה שלה הפכה לנטפליקס, והנה החלום האמריקאי אפשרי.
נכון.
היא היום כנראה אישה עמידה מאוד.
והיא מוכיחה את כל הדברים האלה. את הרעיון
האמריקאי.
כן, מוכיחה את זה.
כל אחד יכול להיאחז בסיפור הזה, כדי לאשש לעצמו את מה שהוא חשב כבר קודם.
מה בכל זאת, יכול להיות פשוט שהיא מאוד כישרונית, היא כותבת מאוד טובה.
לא, היא מאוד כישרונית, היא כותבת מעולה, וזה גם, תראה, זה דבר ש... אני זוכרת שקראתי את זה, זה הצחיק אותי, שהיא כאילו, היא כל כך מתאמצת בשביל לסיים את התואר בספרות וכתיבה יוצרת, ואני כזה, אחותי, ככה את רוצה להיחלץ מעני. אבל כן, האמת שכן, ככה התחילה לכתוב בווקס, באטלנטיק, ונעשתה, כאילו, כותבת פאבלישט רייטר, וכן, והיא מתפרנסת מזה וחיה מזה, זה אפשרי בארצות הברית.
שזה גם כן, מנסים, עצה שהיא הייתה מקבלת, מה זאת אומרת עצה? אם נגיד היא הייתה נמצאת באיזשהו מסלול שבו היא מקבלת איזשהו מענק תמורת לימודים אקדמיים, תמורת איזושהי הכשרה.
בסוף זה מה שקורה.
אבל, ומרשים לה ללמוד ספרות וכתיבה יוצרת, איך זה מסתדר עם הסיפור האמריקאי? למה לא מלמדים אותה, לא יודע מה, בישול או משהו כזה, מסליל אחר?
היא לא נכנסת שם לפרטים האלה, אבל בסוף זה מה שקורה, וגם בסוף התוכניות רווחה האלה, כמה שהן מעליבות וקמצניות, בסוף הן אלה שמאפשרות לה לאכול ומאפשרות לה קורת גג. זה מורכב. זה באמת מורכב, ומעניין אותי איך הצליחו את המורכב הזה להפוך לפירה בסגנון נטפליקס, שאני עוד אראה את זה, אבל רציתי לחכות.
אז הם עוד עשו בקלות, הם פשוט מאחרו את זה לפירה, ואז זה נהיה פירה. יש תפוח אדמה, ואתה מוח אותו, וזה נהיה בקלות. היא מדברת קצת על החיים שלה אחרי זה? או שזה נעצר ברגע ש...
זה נעצר ברגע כזה של גאולה, שהיא מצליחה לעבור לעיר אחרת, להיות סטודנטית, היא עדיין עובדת בניקיון, אבל פחות, כי יש לה מלגה, ומה שקרה אחר כך זה כבר קראתי בראיונות וכאלה. היא באמת סיפור הצלחה, מין נערת פוסטר כזאת של חלום אמריקאי, אבל זה לא מפחית, אני חושבת, מהעוצמה של התיאורים שלה, של כמה קשה להיחלץ מהחיים האלה. וכן, בסופו של דבר, כדי להיחלץ מהם, היא כן הייתה צריכה עזרה, היא כן הייתה צריכה מלגות, והיא כן הייתה צריכה שמישהו יראה אותה ויאמין בה.
יש גם את העניין, סליחה, יובל, יש גם את העניין של עוזרת הבית, והפרספקטיבה של עוזרת הבית על אלה שהיא מנקה להם את הבית.
נכון, זה מאוד יפה. היא מתארת את הבתים מאוד בפרטי הפרטים, ואת האנשים, והיא מאוד מצליחה להיות אמפתית לחיים שלהם, אפילו שהיא רואה שם קופסאות סגורות של קרמים $50 שעומדות שם חודשים, וזה בשבילה כל תקציב האוכל שלה לשבוע, אבל היא מצליחה לראות עדיין את המלנכוליה בחיים שלהם, את העצב, את החוסר סיפוק, את אלה שהתאלמנו, את אלה שהתגרשו, וממש ככה מנסה להתעניין בחיים שלהם, ובסופו של דבר גם להרגיש איזשהו סיפוק מזה שהיא עוזרת להם, עוזרת לאנשים שטובעים בבלגן ובלכלוך של עצמם, ומצליחה לעזור להם להרגיש קצת יותר טוב ולמצוא בזה משמעות.
אני רוצה לשאול אותך, אמרת מקודם שהיא כותבת פשוט נורא נורא יפה. יכול להיות שמתוך הכתיבה היפה הזאת מגיע באמת איזושהי אסתטיקה, לא כמו נטפליקס, לא כמו מה שעשו מזה, אבל באמת זה מגיע, איזה מסר לקורא שהדברים האלה נעשים בצורה יפה, שיש איזה דרך לתאר את זה, שזה לא מגיע, זה לא ספרות שנשמעת כאילו היא הולכת לביוב באמת.
לא, זה לנו... ספרות שנשמעת כאילו היא הולכת לביוב.
כן.
היא ממש מתארת את הרגעים הקשים של איך אני חוזרת לזה, כי זה דבר מאוד עוצמתי, של העובש שעולה שם מהקירות, עובש שחור שמקיף את החלונות והופך אותה ואת הבת שלה לחולות, או איך היא בוכה מכאבי גב בלילה ואין לה כסף למשככי כאבים. היא מעדיפה להוציא את הכסף על תרופות לבת שלה. או קטע מטורף בספר שהיא פשוט קורסת ובוכה בחדר האמבטיה בבית שהיא מנקה, ומנסה לנחם את עצמה ולהגיד לה, אני אוהבת אותך, אני דואגת לך, כי אין מישהו אחר שיגיד לה את זה. שזה שוב מחזיר אותנו לזה שהיא שוברת מיתוס כזה, על זה שבן אדם עני, שהוא נולד לעוני וחי ככה, אז הוא לא רואה מעבר לזה, והוא לא רוצה מעבר לזה, אבל זה לא נכון. היא כל הזמן יודעת מה נמנע ממנה, היא כל הזמן יודעת מה חסר לה, מה אין לה, מה אין לבת שלה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, עניין תרבותי, ולא רק העניין הספרות. זה נורא מפתיע אותי, דיברנו מקודם על נטפליקס ועל מה הם עושים וכו' וכו', אבל אולי הטלוויזיה באופן כללי, הרי זה לא שאנחנו לא אוהבים סדרות ריאליסטיות, זה לא שלא ראינו סדרות ריאליסטיות קשות. מה גורם לצופה בין זמננו לרצות לכאורה שיעשו עבורו את ההשטחה הזאת, שיעשו את השינוי הזה? למה לא לקחת את הספר הזה, שהוא משהו אחד, רב מחר, מצליח מאוד, ולהפוך אותו לסדרה שהיא תואמת לו, שהיא משדרת את אותו דבר. מדוע?
קודם כל, אני לא בטוחה שזה בלתי אפשרי. יכול להיות שנגיד אם HBO הייתה לוקחת את הספר, הייתה עושה את זה. אני חושבת שספציפית נטפליקס, וגם זה סיפור שהוא גם קצת כלכלי, ספציפית בנטפליקס יש נטייה להפגיז בכמויות עצומות של תוכן, וכנראה שבלתי אפשרי לשמור על איכות. והתוכן הזה הוא נראה מאוד, כל הסדרות האחרונות שראיתי בנטפליקס, מאוד מאוד שבלוני, ממש כאילו עשו לך תק הדבק מסדרות שראית כבר. וזאת השבלונה האמריקאית על עוני. אגב, אני חושבת שבלונה שהיא כבר מאוד לא רלוונטית, מלפני אובמה, מלפני 2008, מלפני המשבר של הקורונה, מלפני ביידן. משהו מאוד מאוד מיושן, כאילו כנראה נעשה בלי המון מחשבה על איך, איזה מופעים יש לעוני היום, ומה הדעות של הציבור האמריקאי עליו היום. לפי מה שאתם מתארים, זה נשמע כמו מיתוסים שדי עבד עליהם הכלח. ודי מבאס שספר כל כך טוב הפך למין, לא יודעת, מין דימוי שטחי כזה.
אז בואי לפחות נשמח בזה שהספר הזה תורגם עכשיו לעברית, כן. בהוצאה חדשה, 22 אותיות.
כן, שלא הכרתי וראיתי שבעצם זה הספר הראשון.
כן, זה הוצאה חדשה.
זה הספר הראשון.
לגמרי. ענבל מלכה תרגמה.
כן, ענבל מלכה תרגמה, הוצאת 22 אותיות.
עוזרת בית, סטפני לנד. תודה רבה.
תודה.
צליל אברהם.
תודה, צליל.
עכשיו, עובר מסך.
מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו עם עובר מסך. שלום ליונתן דורון, מבקר קולנוע באתר EDB.
שלום לכם.
אנחנו מדברים היום על הקוסם מארץ עוט, שהיום, לפני 166 שנים, נולד אל פרנק באום, שכתב את הקוסם. כתב אותו.
נכון.
הוא כתב אותו, כן.
כן, והוא גם יצא עכשיו הספר הזה, נכון? לפני כך וכך שנים?
בעוד יומיים, ב-17 נכון, במאי הוא גם יצא ב-1900. כן.
קל לזכום.
כן, נכון.
אז זה ספר באמת מקסים, שקראתי כמובן אחרי שראיתי את הסרט, כי זה אחד הסרטים הכי מפורסמים, והוא גם אחד הכי טובים. זה לא תמיד קורה שמפורסם, הוא גם טוב מאוד. וזה סרט מוזיקלי, שאני לא משתגע על סרטים מוזיקליים, אבל יש בו באמת את כל המרכיבים כדי להפוך לקלאסיקה.
אנחנו מדברים על הסרט מ-1939, עם ג'ודי גרלנד וכל הדבר הזה, נכון?
נכון.
אוקיי.
אבל אז כן?
זה סרט מ-1939, ותחיל סוף באמצע שנות ה-30, נכנס הצבע לקולנוע. ויש שם את המעבר המדהים והמקסים, והכל כך מתאים שדורתי עוברת מציפיאק, לשחור לבן החמחם, לצבע מלא של ארץ עוז המרהיבה. וזה שימוש כל כך חכם ובזמן נורא מתאים בקולנוע כדי שזה יקרה. זה לא היה עוד גימיק.
גם לצבע יש באמת המון, יש המון דברים עם צבע בסרט. זאת אומרת, דברים ספציפיים שהצבע שלהם הוא חלק מרכזי מאיך שהם נצרבו בתרבות שלנו. הנעליים, הדרך האבנים הצהובות.
הנעליים האדומות, הדרך האבנים הצהובות. וכל הדברים האלה גם הפכו לאייקונים מעבר לסרט. אז זה ממש ביטויים שאנשים משתמשים בהם שם מעבר לקשת, ואנחנו לא בקנזס, אנחנו כבר לא בקנזס אוטו, ולמקוש בנעליים שלוש פעמים. זה סרט שמוזכר באינסוף סרטים וסדרות עד עצם היום הזה.
וזה לא הפעם היחידה, ואפילו לא הראשונה, שעשו מהספר הזה סרט.
נכון, אז אל פרנק באום כתב 13 סרטי המשך, אז כבר בקולנוע אילם עשו גרסה קולנועית הזה, אפילו עם גרסה עם השמן והשמן והרזה, הוא גילם את האריה, ואחרי שנים עשו סרט המשך, שלא כל כך הצליח, ועשו גרסה מוזיקלית עם שחקנים שחורים, ועשו את סרט ארץ עוז ב-2013, שהצליח מאוד, אבל הוא היה מוצר, הוא לא משהו שזוכרים אותו כמו הסרט עם ג'ודי גרלנד, שהשירים שכולם מכירים.
אבל אם אני אראה עכשיו את הסרט הזה שוב עם ג'ודי גרלנד, אתה חושב שהוא עדיין יחזיק?
אני חושב שכן. אני יודע על ילד בן 10, חבר, בן של חבר, שראה את זה לא מזמן, והוא פשוט מוקסם. הוא רגיל כבר לאפקטים המוחשבים, ויש שם תפורות, ורואים שזה ציור מאחור, ופשוט הסרט כבש אותו. השירים, החבורה שנוצרת שם, המסע, ויש לנו אפילו אפקטים שעד היום תורם, אומר, אוי, זה יופי, הקופים המעופפים נראים קופים מעופפים.
כמקובל אצלנו, בטח אני כל הזמן חושב על האם כבר מתכננים איזה הפקה. אתה מכיר דבר כזה שהולכים לעשות את זה מחדש, שיש איזה משהו, שזה יהיה באיזה...
בנטפליקס.
בדיוק, יש שם, הקופים לא יראו כמו קופים, הם יראו כמו...
קופים מעוצבים.
הם יהיו יפים כאלה, זה יהיה נהדר, זה יהיה מקסים, זה יהיה CGI, נכון?
אז אחרי שעשו את ארץ עוז, היה סיפור מקדים על הקוסם. אז יש את המחזמר המצליח מאוד, וויקד, שעשמו על ספר, והופכים להפוך אותו לסרט מוזיקלי בין שני חלקים, ונשמע אסון גדול.
זה נשמע אסון גדול, כן.
תמיד אופטימי.
לא, זה שמחלקים סרט לשני חלקים זה ממש מיותר.
כן, זה בלתי נסבל.
למה צריך לחכות שנה להמשך? זאת אומרת, מה, אני מבין שתאוות בצע היא מניע חזק מאוד, אבל צריך טיפונת משהו אומנותי, לספר סיפור התחלה אמצע וסוף, ולא סתם להשלות את הקהל. כי באמת לקוסם רצות, ב-100 דקות בערך, יש הרבה שירים, הרבה סיפורים, הרבה דברים בלתי נשכחים, וזה לא הצליח מיד. אבל אנשים זוכרים את זה, ואני חושב שחושבים מאוד על הטווח הקצר בימינו, לעשות מכה ולהיעלם, ולא חושבים, לא צריך לחשוב על עוד 30 שנה יראו את הסרט, אבל לחשוב, בואו נעשה את מה שהכי טוב אנחנו יכולים, שירגש, ושיהיה מקורי.
אני רוצה לשאול אותך, היו המון המון המשכים, לסרט הזה. זה, הם פחות הגיעו לקולנוע?
אז עשו הרבה סיסי המשך. הסרטים התמקדו בעיקר בדמויות שאנחנו מכירים, ויש גם סדרה מצוירת, היפנים אוהבים לקחת סיפורים ולחלט אותם להמון פרקים כמו בעלב. אז היה, גם עשו מיני הרפתקאות על העיר הברקת ועל כל דמות. אז זה עולם כל כך עשיר בדמויות שנורא קל לעשות לו סיפורים מקבילים ונוספים, אבל אף אחד מהם לא נקרא בזיכרון כמו הסרט מ-39. ושוב, חייב לי להגיד שהוא פשוט, יש סיבה. אני חושב שאם תראו אותו היום בכל גיל, הוא יזכה לחיבה, לעומת פעם שלא היו רגילים לסרטי ילדים בשנות ה-30. לא כל כך ידעו איך למכור את זה, ולא ידעו זה לילדים, זה למבוגרים, לכל המשפחה, לא היה מושג כזה. בגלל זה הוא פחות הצליח. ועם השנים, עם שידורים בטלוויזיה ותחפושות ומחזות זמר שיעלו בבתי ספר, והכל יחד יצר המון רעש סביב הדבר הזה שמצא את הקהל סוף סוף.
תשמע, וצריך להגיד, ממשיכים לקרוא את זה. הבן שלי עכשיו קורא את הספר השישי כבר, או משהו כזה, חמישי, אני לא זוכר כבר לאן הגענו, לאן הוא הגיע, וזה ממשיך לרתק אותה, את הילדים היום הספרים, סדרת הספרים המקורית, שגם מתרגמים אותה שוב ושוב. אז
כן,
כנראה שבכל...
כן, זאת פנטזיה שעובדת. זה לא פשוט... פנטזיה של קסמים, אבל של עולם כזה קסום.
פשוט סיפור טוב. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה רבה. אנחנו רק נגיד, יובל, שהספר הזה תורגם לעברית המון המון פעמים, פעם ראשונה על ידי מימה אבידר צ'רנוביץ ב-1943, ואחר כך צבי רין ואליעזר קרמי ובוסמת אבן זוהר, אוריאל אופק, יובל ווליס, זיו ברור, וב-2006 גילי בר הלל תרגמה.
ולדעתי התרגום שהבן שלי קורא עכשיו.
יש להניח, גם זה מואר, נכון?
כן.
עשתה, כן, זה עבודה מאוד יפה, מתרגמת מאוד טובה. ונגיד שבבית אריאלה הביאו היום את ההקדמה, של גילי בר הלל, שהיא מסבירה בעצם מהספר, mm-hmm. שהיא מסבירה בעצם איך הפכה עוז, The Wizard of Oz, איך זה הפך לארץ עוץ. אז,
שזה אף פעם לא חשבתי...
מה פתאום עוץ? מה הקשר?
למה לא עוז? אבל אף פעם לא חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, כן, עוז, עוץ, זה נראה לי הגיוני.
אז היא כותבת ככה, ספר איוב נפתח בפסוק, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. ורבים בארץ סבורים שמכאן שאב הסופר פרנק באום את שם ממלכת הקסמים שלו, שגם היא, כמו איוב, לא הייתה ולא נבראה. זה יכול היה להיות סיפור מצוין, אבל השם עוז אין שום קשר למקורותינו. בתרגומי התנ"ך הנפוצים לאנגלית, עוץ של איוב נקראת עוז ולא עוז, UZ, ובאום גם לא היה כזה נוצרי גדול, ולא נטה להתעמק בכתבי הקודש. לעומת זאת, כן הייתה לו נטייה להעניק שמות חד-עברתיים חסרי פשר לממלכות הקסומות שהמציא. האגדה מספרת שאת השם עוז שאב באום פשוט מתווית על ארון תיקיות בחדרו, שהכיל מסמכים מאות ועד זד. אוטו זי. מי הוא, אם כן, המתרגם או המתרגמת האחראי להברקה התרגומית ארץ עוץ? זאת בעצם השאלה שאנחנו שואלים פה. הספר הקוסם ארץ עוץ, תורגם לעברית, היא גם כותבת לא פחות משמונה פעמים, כשבניגוד לתרגומי קלאסיקות אחרים, אף תרגום לא התקבע כקנוני.
סופר מעניין הדברים האלה. מדוע לא... גם כן, אולי זה הכוח של הדבר הזה, שזה...
אולי כי תרגמו את זה שוב ושוב, אז כל כן. דור קרא גרסה אחרת, ואז זה לא יכול להפוך...
והיו חייבים לתרגם את זה שוב ושוב כדי להשאיר את זה עדכני, כי כולם רצו לקרוא את זה בשפתם, זה נהדר.
אז בכל התרגומים בלי יוצא מן הכלל נקרא הממלכה עוץ, זאת אומרת הם תרגמו מחדש, אבל העוץ נשאר, הקוסם מארץ עוץ. בעוד שמות אחרים בספר דווקא שונו מגרסה לגרסה. הראשונה שתרגמה היא, טוב, אמרנו את זה, היא כמובן ימימה אבידר צ'רנוביץ, אבל היא כנראה לא זאת שבחרה את שם הספר. בשנת 1940 עלה לאקרנים בארץ הסרט ההוליוודי שדיברנו עליו עכשיו, שנעשה על פי הספר, הוא הוקרן לראשונה בקולנוע אופיר בתל אביב. כבר אז ניתן לו השם, הקוסם מארץ עוץ. זה בעצם הקרינו את הסרט לפני שתרגמו את הספר.
קצת כמו שקרה עם עוזרת בית.
בול אותו דבר. אז היא כותבת, נראה אם כן, שירושלים סגל, חלוץ הקולנוע הישראלי, שתרגם את כתוביות הסרט, הוא בעל ההברקה שהפך את עוז לעוץ, ובעקבותיו התקבע השם בכל התרגומים הספרותיים, שכולם נעשו אחרי הקרנת הסרט בארץ. זאת אומרת, האיש שתרגם את הכתוביות ונתן את השם של הסרט, זו הייתה הברקה שלו.
פשוט קלה בול, וכולם, ואחרי שזה הצליח מן הסתם בקולנוע, אמרו, טוב, עם השם הזה אי אפשר להתעסק.
לא, יש גבול.
יש גבול.
נכון. אז בוא נגיד שיש את הספר הקוסם מארץ עוץ, הספר המואר שדיברנו עליו, שיצא בהוצאת אריה ניר ב-2006, ויש את שאר הספרים. עד היום גילי ברילל סמו תרגמה שמונה. מתוך ספרי הסדרה קוסם ארץ עוץ.
זה חדשות טובות לילד שלי.
והילד שלך מוזמן לקרוא את כולם, ולעשות פינה אולי, פינה של המלצות.
אצלנו פה? זה נראה לי נפוטיזם, אני לא יודע.
חבל אבל לא.
אני רוצה כמובן, אין לי בעיה עם נפוטיזם, נראה לי שאבל אחרים עלולים להתנגד. אנחנו עם סטטוס ספרותי מספריית בית אריאלה שמספרים לנו על מבחן בקדל, ככה הם כותבים. מבחן בקדל בודק את רמת הייצוג הנשי ביצירות, במקור בסרטי קולנוע, כן? אבל אפשר גם להכיל אותו על ספרים. על מנת שסרט יעבור את המבחן, עליו לקיים את התנאי שבסרט קיימת סצנה, שבה לפחות שתי נשים משוחחות ביניהן על נושא שאינו גבר. וזה נשמע קריטריון מאוד מינימלי. אבל מתברר שהרוב הסרטים לא עומדים בו. המבחן הזה קרוי על שמה של קומיקסאית אמריקאית, אליסון בקדל, שברצועת הקומיקס שלה, Dykes to Watch Out For, התפרסמה ב-1985, אחת הדמויות מספרת שהיא הולכת רק לסרטים שמקיימים שלושה תנאים, את שלושת התנאים האלה. בהמשך הקומיקס, הגיבורה מציינת שהסרט האחרון שהייתה יכולה לצפות פה על פי קריטריונים האלה, שיש שתי דמויות נשים שמשוחקות ביניהם ולא על גבר, זה היה הנושא השמיני. מ-1979, שבו באמת יש שתי נשים שמשוחחות על חייזר.
חייזר בן, אבל.
לא, נדמה לי שהקטע בנושא השמיני זה שהחייזר הוא אישה.
אה, הוא אישה החייזר?
לא, הוא אישה, כן, יש את הקטע הזה עם הביץ.
אז למה קוראים לו חייזר ולא חייזרית?
כי אנחנו...
או חייזרת, או חזרת.
אני חייב להגיד שהמגדר של החייזר, אני לא מוכן לחתום עליו שמדובר בנקבה. אישה...
למה דווקא אישה היא החייזר? או...
כי נשים,
שאלות כאלה.
כי נשים הם מנוגה.
הבנתי, בגלל זה. בסדר.
טוב, במבחן הזה לפעמים מוסיפים את הדרישה גם שלשתי הדמויות יהיה שם פרטי. שזה גם, שיהיה להן שם, שלא יקראו להן אימא או פקידת קבלה או מוכרת בחנות וכו' וכו'. ובקדל נתנה את הקרדיט לרעיון לחברתה, ליז וואלס, וגם לכתבים של וירג'יניה וולף. במאמר חדר משלך משנת 1929 של וירג'יניה וולף, היא מתייחסת לספרות של זמנה בבדיקה מקבילה לזו שתוגדר בעתיד כמבחן בקדל. ככה זה הולך. כל מערכות היחסים הללו בין נשים, חזרתי ונזכרתי בגלריה המפוארת של נשים בדיוניות. הן פשוטות מדי. ניסיתי לזכור מקרה במהלך הקריאה שלי שבו שתי נשים הוצגו כידידות. הן מפעם לפעם אמהות ובנות, אבל כמעט ללא יוצא מן הכלל הן מוצגות דרך יחסי הגומלין שלהן עם גברים. זה היה מוזר לחשוב שכל הנשים הגדולות של הספרות היו, עד להופעתה של ג'יין אוסטן, לא רק שהוצגו דרך עיניו של המין האחר, גם הוצגו רק בהקשר של המין האחר, וכמה קטן למעשה החלק הזה בחייה של אישה.
זה נכון.
זה מעליב.
לא, אני חייבת להגיד לך שזה כך נכון, ככה בזמן שאתה קורא את זה, אני חושבת על שיחותיי עם חברתי הטובה.
כן, אתן לא מדברות על גברים.
אנחנו כמעט ולא מדברות על גברים, זה לא נושא ממש...
אולי בגלל זה אנחנו...
זה מאוד קצר כשאנחנו מדברות על זה, מה זה מעניין, כאילו, מה בדיוק יש להגיד על זה?
שימוש במילה קצר, הוא מעליף כפיים. אולי בגלל זה אנחנו כל כך כועסים עליכן, אתן לא מדברות עלינו מספיק בחיים האמיתיים, אז בטח ובטח שלא ניתן לכם את האפשרות בקולנוע. זה מראה לא נעימה
עלינו. לא ידעתי שאתם מחזיקים את היד על השלטר לקולנוע, וקובעים
מה אנחנו... אנחנו מחזיקים את היד על השלטר על הכל.
מה נעשה שם ומה לא.
אתן לא, אתם יכולים לעשות מה שאתם.
אנחנו נוריד לכם את היד מהשלטר, זה מה שאנחנו נעשה.
אתן עושות את זה בשנים האחרונות, ואנחנו באמת מנסים להתנגד.
יפה מאוד. אז אתם לא תנצחו בקרב הזה.
לא ננצח בקרב הזה, לא. לא רק בקרב הזה, הנה עוד כמה קרבות שאנחנו עומדים להפסיד בהם. בהשארת המבחן הזה נוסחו גם מבחנים לבחינת אפליות אחרות, כמו מבחן רוסו, או רוסו, לנושא הצגת דמויות להט"ב. בקולנוע, לפיו על סרט לכלול לפחות דמות להטאבית אחת, שאינה מוגדרת אך ורק על פי נטייתה המינית, ומשולבת בעלילה כך שהוצאתה מהסרט תפגע בו באופן משמעותי. זאת אומרת, זה לא יכול להיות החבר הגיי, כי זה לא מספיק, הוא צריך להיות בן אדם, או אישה.
תראה, אם אתה עושה סרט, או סדרה, לא משנה, ואתה מציג, והוא אמור להיות טוב, אז זה אפילו לא בשביל העניין הזה של הייצוג. כדאי שלא יהיה שם דמות שהיא החבר הגיי, שאין לו שום אישיות חוץ מזה.
בדיוק, כי לרוב שיש לך חבר שהוא...
אז אתה עושה סדרה בנטפליקס שנקראת עוזרות הבית, שבה יכול להופיע החבר הגיי.
לרוב, כשאנחנו, כשיש לנו מישהו בחיים שהוא הומו או לסבית, והם שמה לא בגלל זה, הם בגלל כל מיני תכונות אחרות שלהם. ואפשר באמת להכליל את זה. זה נשמע לי די הגיוני, אבל הקטע הוא שאתה...
תודה על האישור, אני הייתי צריכה אישור של איזה גבר לבן למחשבות האלה.
אני לא יכולה לצאת מזה. אבל...
הייתי חייבת.
לא, אבל העניין הזה של הצגת דמויות להט"ב בקולנוע, זה אומר, לא כל סרט מתחייב שתהיה בו דמות כזאת.
לא.
מצד שני, כל סרט מתחייב שתהיה בו דמות של גבר לבן סטרייט.
אז בוא נעשה ככה, לא יהיה חייב להיות גבר הומו, וגם לא יהיה חייב להיות גבר לבן.
בסדר, מקובל עליי.
גם אתכם אנחנו נוציא החוצה. כן.
אז כמו שאמרנו, יש עוד מבחן כזה, גם לבחינת ייצוג של מיעוטים, אז סרט או סדרה שאינם בנושא גזע. צריך לכלול שתי דמויות שאינן לבנות בצוות השחקנים הראשי, וגם שינו את זה עכשיו, נכון? באוסקר, נכון? אמרו שאי אפשר יותר לזכות באוסקר אם לא עומדים בדברים האלה.
פה אני מתחילה להתגרד, אני חייבת להגיד לך. עם כל הכבוד, פה אני מתחילה להתגרד.
מתי תעברי צד?
לא, יש גבול לכל הדבר הזה. פה זה כבר, אני אגיד לך למה, כי פה זה כבר מתחיל להיות מתמטיקה, ואני לא טובה במתמטיקה, ואני גם לא אוהבת שקופים עליי. אם הייתי יוצרת קולנוע, מאוד לא הייתי מחבבת את זה. אף אחד לא יגיד לי איזה דמויות להכניס, ואני לא אתחיל לספור לעצמי. גברים ונשים ולהטאבים וערבים ושחורים, תעזבו אותנו, באמא שלכם. כאילו, יש איזה משהו בסיסי שצריך היה להשתנות, זה נכון, כן? אבל כשהם מתחילים לספור את זה בצורה כזאת, אני מתחילה להתגרד. טוב.
בכל מקרה, בספרי
התאריה... נשים משחה, פשוט.
נשים. כדאי שגם את התרגלי, כי הפסד... גם את הפסדת.
אני הפסדתי בגדול, וואו, אני כל כך הפסדתי.
בספרי התאריה הם מציעים לנו לבדוק מה אנחנו קוראים, האם זה עומד במבחן הזה, וגם מספרים לנו שכל הספרים של אליסון בקדל זמינים להשאלה אצלם בספריית הקומיקס של התאריה, והם מבטיחים לנו שהם עומדים במבחן בקדל.
אני קודם כל לא ידעתי שיש ספריית קומיקס בבית אריאלה.
כן, ידעת? מאז השיפוץ, בהחלט, כן. יש שם ספרייה. עליזה מאוד, בלמטה.
טוב לדעת.
יורדים עד למטה.
בלמטה?
כן, ממש ליד החצר האנגלית, שאתה נפתחה מחדש בעיצוב, ראיתי גם
כן
אצלם.
מה זה החצר האנגלית?
יש בספריית בית אריאל החצר האנגלית, שמתברר שעד השיפוץ הייתה מין מחסן כזה שזרקו אליו את כל הכתר פלסטיק השבור או משהו כזה. אני לא יודע מה היה שם עד עכשיו.
אוקיי.
במסגרת השיפוץ, ראיתי פוסט גם על זה, שנפתחה מחדש הגלריה, החצר האנגלית המשופצת, והיא ממש צמודה לספריית הקומיקס.
אני יודעת שאתה לא דובר של בית אריאלה, אבל מה אנגלי בחצר האנגלית? למה קוראים לה החצר האנגלית? מנגלי, מגישים ב...
לא, נדמה לי שכך...
בתאי וחלב עם, כך, עם רקיק?
לא, כך קוראים לסוג הזה של החצר. זה מין חצר נמוכה מגובה הרחוב, והיא סגורה. אולי זה... אין לי מושג מה, אני לא אדריכל. אני אך מוכן לעשות ברגע זה ממש גוגל. רגע, נעשה גוגל, מהי חצר אנגלית.
כשאתה אומר החצר האנגלית, כאילו זה דבר טבעי, ולא שואל את עצמך, למה קוראים לזה החצר האנגלית? אז אני תוכל.
חצר אנגלית.
אולי נתרמה על ידי העם הבריטי.
החצר האנגלית, אני מקריא, בסדר? סליחה, אבל אנחנו חייבים לעבור את זה, נכון? חצר האנגלית היא בעצם פתח עברור לקומת מרתף. יוצרים אותו באמצעות הנמחת הקרקע ופתיחת חלון לקומת הקרקע. חלון שחייב להיות מוגן בסורג מתכת. המטרה היא להכניס אור ואוויר לחדרים שנמצאים מתחת למפלס הקרקע.
זהו. מרגש. אוקיי.
מדובר, אם כן, בחצר אנגלית וספריית קומיקס, ותלכו לשניהם, למרות שאנחנו לא הדוברים של בית אריאל.
מאוד נחמד בית אריאל, זה נכון.
אנחנו אוהבים את הספרייה הזאת, מה לעשות?
אנחנו לא מקבלים אחוזים וחבל. אולי באמת יתחילו, אתה יודע.
לא ייתנו לנו אחוזים. טוב, בואי נסיים את הדבר הזה לפני שאנחנו נקלעים לעוד הגדרות ארכיטקטיות אחרות שאני לא בקיא בהן, כי באמת מכאן זה יכול רק להידרדר, וזה הידרדר דיו.
אם זה יכול, זה גם יידרדר. כן. טוב.
נגיד תודה לתמר בנימין ולחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית הזו, ונגיד לכם ולכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ונגיד לכם להתראות, ושנהיה פה גם מחר.